טוב, ערב טוב. לפני שאני פותח, או מתוך מה שאני רוצה לפתוח, לנסות לפתוח בעניינו של הרב קוק זצ"ל, מוכרח אני להקדים הקדמה שהיא שייכת לכל המהלך הזה שאנחנו נדבר קצת הערב הזה. היום, כפי שאני חושב שכולכם יודעים, הייתה לוויה במרכז הרב של מי שהיה הרב הראשי וראש אבות בתי הדין בחיפה, בנו יחידו של הגאון הקדוש, כפי שמגדירים אותו, מטיבים להגדיר אותו, הנזיר, הרב דוד הכהן, הרב דוד הכהן, הנזיר, אחד מגדולי הגדולים של תלמידי הרב קוק זצ"ל, שהרב שער ישוב, שהיום עסקנו בכבודו לג' באלול, כן? הוא נפטר. והוא היה, הרב היה הסנדק שלו, והוא היה אחד מאחרוני התלמידים, או לאחרון התלמידים שנשארו לרב קוק. והיום הייתה הלוויה שלו. וכדי שאנחנו נדע במה יסקינן, מי זה הרב שער ישוב ואביו, אז אני רוצה להקדים, לקרוא כמה משפטים מההקדמה לספר אורות הקודש. שלא ניבהל, אני לא נכנס לספר הזה, אלא אני רוצה לכתוב, לקרוא איתכם כמה משפטים שכותב הנזיר, אבא של הרב שער ישוב, איך הוא הגיע להיות תלמיד של הרב קוק. מה משך אותו, מה הביא אותו להיות התלמיד של הרב קוק. ידוע או לא ידוע, אז נדע שהרב דוד הכהן, הוא היה לפני כ-100 שנים בשוויץ. הוא היה אחד מגדולי הפילוסופים בעולם. הוא היה גאון עצום. גאון עצום, לקחת פרספקטיבה. והוא רצה להמשיך ולהעמיק בפילוסופיה, בכל הפילוסופיה הגאון. זה לא עכשיו לצייר את דמותו, אבל בכל פילוסוף הוא ידע את עומקו, את רוחבו, הכל. והרב דוד הכהן הנזיר, אביו של הרב שער ישוב, היה לו קשה לקבל רב. מי היה הרב שלו? הוא כזה גאון עצום, הוא היה צריך לבדוק מי יכול להיות הרב שלו. אז הוא כותב כמה משפטים שזה יהיה המבוא שלנו, וגם זה לעילוי נשמתו של הרב שער ישוב, בנו של הנזיר ותלמידו של הרב קוק, בן תלמידו של הרב קוק, של הנזיר, ומתוך זה ניכנס למה שאנחנו רוצים להיות אולי ראויים לדבר על הרב קוק. לפחות אני מדבר על עצמי, להיות ראוי לדבר על הרב קוק. כי הנזיר הוא ערך את אורות הקודש על פי או מפי הרב קוק זצ"ל, בהסכמתו, והרב קוק סמך את ידו עליו. כותב כך הרב הנזיר במבוא לאורות הקודש חלק א', לפני כ"ז שנים, ואני בשוויץ, בבאזל, עסוק בלימודי הדעות הפילוסופיות לתקופותיהן. מלא צמאון, שקיקה לאמת, בייחוד האמת הישראלית. הגיעה אליי השמועה מהרב שנמצא אז בארץ זו, פניתי בצד המזרחי של שוויץ, פניתי במכתב האם אני אוכל להיפגש איתו, להזמין פגישה. ובקבלי תשובה החלטתי לנסוע אליו. כלומר, הייתה לי התלבטות לא קלה. כשהרב הנזיר אומר החלטתי, זה אומר אחרי הרבה לבטים, וכבר ניתן לכם קצת להרחיב לכם, הוא נפגש עם הרבה רבנים והוא לא מצא רב. וכאן שמע שהרב קוק נמצא במזרחה של שוויץ, קיבל תשובה חיובית שהוא יכול להיפגש עם הרב קוק, והוא החליט שהוא הולך להיפגש. תשמעו את התיאור, בואו נקשיב כולנו לתיאור שממשיך הרב הנזיר לתאר. אחרי תבילה בממי הריין, הנהר הידוע בשוויץ, מצויד בשערי קדושה, מלא ספק וחיקיון, משתוקקות גדולה, עשיתי את דרכי להרב, בה הידיעה. מתי זה היה? בערב ראש חודש אלול תף רש עין ה', לפני 101 שנים. אנחנו בתשע"ו. באתי אליו מצטיב עסוק בהלכה עם בנו יחידו. גם הרב שער שוב הוא בנו יחידו של רב הנזיר. נסע בשיחה על חוכמה יוונית וספרותה, שלא סיפקה עוד נפש, הוא מתאר על עצמו, הוא מתאר את עצמו, כן? שלא סיפקה עוד נפש היודעה ממקורותיה הראשונים. כלומר, מה כל חוכמה היוונית הזו היא, אומר הנזיר, היא ידועה לי לעומקה רוחבה, והיא לא סיפקה את הנפש שלי, שהיא יודעת את הכל, ממקורותיה. לא מצאתי בה מזור. נשארתי ללון אצלם. הוא מתאר, נשארתי ללון אצלם. אצל רבנים אחרים, בדקתי וישר חזרתי הביתה. על משכבי לא שכב ליבי. כלומר, הוא לא ישן בלילה. תקשיבו למה, מה הסיבה? גורל חיי היו על כפות המאזניים. הרב הנזיר, כשאומר מילה, צריך בתחילו ורחימו להתייחס אליה. גורל חיי היו על כפות המאזניים. מה תהיה דרכי, מה עתידי, לאן אני פונה. זה היה פגישה הרת גורל בשביל הרב הנזיר. ומה הכריע את הכף? והנה בוקר השכם, וישמע כל צעדים הנה והנה. בברכות השחר, תפילת העקדה, בשיר וניגון עליון, משמי שמי קדם, וזכור לנו אהבת הקדמונים. מה הוא שמע? שהוא לא שמע את זה בבית הכנסת, הוא מתפלל כל יום. כבר מה הוא שמע מהרב קוק? את אותה תפילה, את התפילה שכתובה בסילוק. רק הרב קוק אומר אותה. הוא שמע אותה עד יום החזן, בבית הכנסת, בבאזל. לא, הוא מקשיב. והקשיב לניגון שיוצא מהרב קוק. ומה קרה לי? אומר הנזיר, תקשיבו. והנה נהפכתי והייתי לאיש אחר אחרי התפילה. אחרי התפילה הזו, הניגון הזה של הרב קוק הפך אותי להיות איש אחר. לא הסביר לו מה זה עקדה, לא הסביר לו מה זה שמי קדם, ולא הסביר לו שום מושג לנפש, כפי שהוא מתאר אותה על עצמו, הרב הנזיר, לנפש היודעת, היודעה ממקורותיה הראשונים את כל הפילוסופיה, את כל החוכמה היוונית. הוא רק שומע את המילים שיוצאת מהרב קוק. בלי שום הסברים, בלי שום עומק, בלי שום... זה לא מתאים. לכאורה, לאדם כזה ש... כפי שהוא מעיד על עצמו. זה לא גאווה, זה מעיד על עצמו. הוא כזה. גאון עצום. והנה נהפכתי והייתי לאיש אחר אחרי התפילה, לאיש אחר, נקודה. נקודה. הפכתי לאיש אחר באותו רגע. אחרי התפילה מהרתי לבשר במכתב, כי יותר מאשר פיללתי, מצאתי. כלומר, הציפיות שלי היו מסוימות, והנה קיבלתי הרבה יותר מה שציפיתי. לא ציפיתי לדבר כזה. מצאתי לי רב. ואז הוא ממשיך לתאר בעוד 7 שנים מתפרש ב' וענייני בירושלים מסתופף בצל הרב בבית מדרשו יומם ולילה. הנזיר ישב ללמוד יומם ולילה, והגאון עצום, כוח עצום של מחשבה וכולי. זה הנזיר וזה בנו, ורק שנקבל פרספקטיבה במי אנחנו עכשיו, האם בכלל, אני שואל את עצמי, אם אני אולי ראוי בכלל לדבר על הרב קוק. מי זה הרב קוק? כשאנחנו מדברים על הרב קוק, שלא נחשוב שאנחנו כבר הולכים איתו ביחד, כן? שנדע כמה אנחנו רחוקים וכמה אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו כדי להיות אולי ראויים באבק רגליו ללכת. אז אני מקווה שאני ראוי, אני מקווה שאני מתוך הכוח של הציבור להיות, לדבר קצת על קדוש עליון זה, והייתי רוצה לגעת בעניין מרכזי שאולי דרך הנתיב הזה אולי ניגע קצת באבק דרכיו של הרב קוק. ובחרתי את הנושא צופה או לדורות או לדורות. הרב קוק זצ"ל, שאנחנו עסוקים בכבודו ואנחנו תלמידיו, וכל התורה הזו וכל בתי המדרש שכולנו נמצאים בהם זה מכוחו, מכוח תורתו. עלינו להעמיק ולהסתכל בדמותו ולאורו נשתדל ללכת. אומר הרב במקור מספר אחד מתוך מה שדיברנו עד עכשיו, אז בתחילו וחימו, כותב הרב קוק באגרות חלק ב' איגרת תף קוף למד דלן, לא כתבתי את זה, סליחה אצלכם, יסוד מאוד עמוק בהבנה של ציפיית הישועה וקריאת הכיוון בדור של שיבת ציון, בדור של תהליך שהוא חלק מתהליך הגאולה, בדורות של הגאולה. אומר הרב כך, הוא מציף, הוא מעלה קושי ובעיה גדולה לפני 100 שנה, לפני קצת למעלה מ-100 שנה, וזה רלוונטי לימינו. אומר הרב כך, בכלל הננו מרגישים בכל פינה שאנו פונים את חסרון התלמוד המביא לידי מעשה. חושבים הם בייחוד שלמי אמונים שכל דבר מתכונן רק בראות התו הלכון, ושוכחים הם את היסוד הנחוץ של התלמוד, לפתח את עצם הרעיון שלשמו וזכרו הורגים, ברוח דעה עמוקה ומרוחבה, בשכל וביקורת והתרחבות ההרגשות והרעיונות. אומר הרב קוק כך, לפעמים אנחנו באים לפעול בעולם, בעולם המעשה, פועלים בדרך כלל בעולם המעשה. יש אנשים מיוחדים, יחידים שפועלים בעולם הרוח. צדיקים עליונים. אבל לפעמים כשאנחנו באים לפעול בעולם המעשה שבחיים הכלליים, בלי שנקדים את התלמוד הנדרש לכך, בלי שנכין את עצמנו לכך, בלי שנעמיק במה עסקינן, במה אנחנו עוסקים, הולכים לעסוק, בלי שיהיה לנו תורה, שיטה מסודרת ממקורות של תורה ושל חז"ל שמברר את סדר התפתחות הקץ המגולה ומורה את הדרך, אלא ישר נכנסים לעולם המעשה בלי להבין איך ומה ובאיזה דרך ללכת להוציא לפועל את הרעיון הגדול. יש רעיון גדול עצום שנקרא הקץ המגולה. איך להוציא אותו לפועל, איך לגלות אותו בחיים, אומר הרב קוק, לפעמים אנחנו שוכחים, כן, את הלימוד, את המבט, את העומק, את השיטה, מהי, כדי שנוכל, כדי שהיא תראה לנו את הדרך להוציא לפועל את הרעיון הגדול הזה. ואז מה קורה? יש בתהליך הקץ המגולה, בשלבי הגאולה, בדורות האחרונים, שעם ישראל שב לארצו, זה לא בא בצורה קלה, ולא פתאום קם עם ומרגיש שהוא עם ומתחיל ללכת ונפתחים לו שערי גן עדן ואומרים לו העותמנים והסולטן והמופתי אהלן וסהלן, בוא תבנה מדינה על פי התנ"ך. נכון שלא, אלא מאבקים ומשברים ועליות וירידות, וגם היו לא רק עלייה ראשונה ושנייה, היו גם ירידות ראשונה ושנייה ושלישית ורביעית וחמישית, מי שקצת למד, כן? מצבים משבריים. איך יודעים לא רק איך יודעים, באיזה כוח, באיזה מקום שואבים את האנרגיה, את הדעת, את השיטה, את הדרך, איך לבנות את המהלך הזה, איך להוציא אותו לפועל. כשאין תלמוד שקודם למעשה, כשאנחנו רק נהיה מצויים בעולם המעשה ולא נברר ולא נעמיק מה היא הדרך, מה הוא המסלול ומהי השיטה, אנחנו עלולים לבוא למשברים גדולים יותר ואז לקונפליקטים גדולים יותר, כי כשאין בהירות הדעת, הדעת לא מבוררת, אז מה שקורה שיש מפגשים לא טובים. התגובות לתופעות ולמהלכים שקורים איתנו או קורים בינינו הם באים ממקום לא בריא, ממקום שנקרא אמוציות, רגשנות, מקום שטחי, ואז התגובות הן תגובות שהן לא מאוזנות, לא נכונות, לא אמיתיות. ואומר הרב שהבעיה החמורה ביותר שיכולה להיות זה דווקא אצל אותם שלמי אמוני ישראל, אותם יראי השמיים. אותם אנשים יראי שמיים חושבים הם בייחוד שכל דבר מתכונן רק בראות התו הליכוד. כלומר, דווקא אנשים שיש בהם יראת שמיים, כוונותיהם טובות, והם רוצים לקדם את המהלך, הם עלולים לגשת אל המעשה מבלי לזכור, כן, שצריך להיות הכנה, צריכה להיות הכנה, צריכה להיות דעת, צריך להבין, ללמוד את השיטה, את הרעיון, את העומק של של המעשה הזה, של העולם הזה, של מה, באיזה דרך אני מופיע, מגלה את הרעיון העצום הזה, את המחשבה הגדולה הזו, להוציא אותה בצורה כזו שהיא תתאים אל החיים ולא תיצור קונפליקט עם החיים. ואז מה קורה? כשלא באים מתוך שיטה כזו, מתוך דרך כזו, מתוך מבט כזה, אז נופלים החברה, האומה, העם, הדור, נופל בסיבוכים גדולים ונוראים. וכל המגמה שאנחנו שואפים אליה בתהליך הקץ המגולה, בשלבי הגאולה, בתחיית האומה, לקדם אותה, הכל נעצר ועומד במקום ואפילו נסוג אחור. למה אומר הרב? מה הסיבה? כי שוכחים מהם את היסוד הנחות של התלמוד שקודם למעשה. פה אני רוצה להרחיב במילים הללו, שוכחים את היסוד הנחוץ של התלמוד לפתח את עצם הרעיון שלשמו וזכרו הורגים. יש לנו הריגה, יש לנו ערגה, יש לנו כיסופים, חלומות. היינו כחולמים, 2000 שנים היינו בבית הקברות. על מאי, 2000 שנים היינו בתרדמה, והתעורר בנו כוח עצום של עירות, של חיים, שקורא לנו לתחייה, שקורא לנו להרוג, לחשוף, לחלום. ומה קורה? הדחף הזה הוא ישר דוחף אותנו לחיי מעשה. יש כאן איזה דחף פנימי עצום, כוח פנימי, שאנחנו מרגישים אותו, ואז מתעורר בנו רגש, ואנחנו מתוך הרגש הזה פועלים. אומר הרב, פה אנחנו עלולים לנפילות, כי אנחנו שוכחים את המודעות, את התודעה, את העצירה, לחשוב מה קורה לנו עכשיו, מה עובר עלינו, איזה תהליך מתעורר בנו. זה חשוב מאוד בכל דבר בחיים, לעצור ולחשוב, אומר הרב. שוכחים אנו את היסוד. מהו היסוד? למה אני קראתי לשיעור הזה צופה לדורות? כי פה הרב קוק בא לתת לנו את הכיוון, את ההוראה, את הדרך, איך להביט, איך לצפות, באיזה עיניים לצפות את כל התהליך שאנחנו חלק ממנו. וכל הדורות האחרונים הם חלק מכל התהליך הזה. עד ימינו אנחנו. כי למה? אנחנו צריכים לדעת שבמשנת הרב קוק, שנקראת התורה הגואלת, לא סתם כך קבע בנו יחידו הרב צבי יהודה את תורת הרב קוק. התורה בהידיעה הגואלת, התורה שבאה ועוסקת ומדברת ומורה ומראה לדור, לדור צופה ישועה. איך צופים ישועה? מתוך מה צופים את הישועה? באיזה משקפת מביטים? ואיך מצליחים להגשים, להוריד את הרעיון הגדול ולהתאים אותו עם החיים מבלי נפילות, מבלי משברים, או יותר נכון, אפילו אם יהיו משברים. אומר הרב, איך, באיזה כלים, ארגז כלים, איזה, מתוך מה אנחנו ניגש אל להעריך את המערכה הזו, לנתח את התופעות הללו. כי אנחנו, כשאנחנו שוכחים את את העומק, כשאנחנו לא בונים את הרעיון, את השיטה, את הדרך על פי לאורו של הרב, אז מה קורה, אומר הרב? אנחנו מתבלבלים, אנחנו יכולים, וזה קורה, ליפול ולסגת האומה, החברה, וגם האינדיבידואל, האדם, יכול להסתכל על תופעות שעוברות על החברה הישראלית, על האומה, כמו שאנחנו נראה בהמשך, אני מקווה, שהם, הוא יכול לשפוט, להיות בעמדה של שופט, לא בעמדה של מביט, לא בעמדה של צופה, אלא בעמדה של שופט. אלו, ולא רוצה להגיד מה יכול להגיד על קהל, על הצד הזה ועל הצד הזה, יש לו צדדים כבר. הוא כבר לא רואה מהלך שלם, הוא לא רואה את האומה, הוא לא רואה חטיבה, הוא לא רואה מבט ספקטרום רחב, הוא רואה פרטים 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 פרטים, כך הוא רואה. משנת הרב קוק, התורה הגואלת, שבה יש אוצרות חוכמה ודעת, השקפה בהירה והוראת דרך לגבי מהלך הקץ המגולה, איך ומתוך מה אנחנו צריכים להביט בו, ומהו המזור, ומהו התיקון. הרב קוק בכל השיטה שלו הוא גם כותב את התיקון והרצפט לכל המחלה הזו שיכולה להתפתח, כן? וזה טבעי שזה יכול להתפתח בתהליך הגאולה, כמו שיכול להתפתח מחלה אצל האדם, יכולה להתפתח גם זיהום, לפעמים גם זיהום, זה מסוכן. והרב קוק בשיטתו, בעומק אלוקיותו, בנה לנו שיטה עמוקה על מנת שאנחנו נוכל להתרומם אל הרעיון, אל הגודל, אל ההכרה העצמית של מקוריותנו, שממנה נשאב תורה, עוצמה, חוכמה, איך להביא את הרעיון הגדול, העצום, שנקרא הקץ המגולה, ישועה, בדרך תחיית האומה, בצורה שהיא תוכל להתגשם, להופיע בעולם, בעולם המעשה, בצורה מותאמת, שלמה. כי במקור מספר 2 נחדד את העניין הזה, למה הרב מתכוון ומה נדרש מאיתנו בדורות הללו, בדור הזה, בתקופה הזו שבה אנחנו נמצאים, בכל מיני מצבים, תופעות חברתיות, משבריות, זה רלוונטי לימינו, ואיך אנחנו צריכים להתבונן על התופעות הללו, על העולם, על המציאות, על המצב, על החברה, על התהליך כולו. ואם לא כך, למה זה מביא אותנו? לשם זה הבאתי מקור תלמודי שמתאר באופן ציורי את שני הצדדים הללו, לכאן ולכאן. אומר במקור מספר 2, אומר המקור התלמודי בסוטה ממתת עמוד ב', לא הבאתי את כולו, רק הבאתי את מה שרלוונטי. מה יהיה חזל צופה ישועה צופים, מה יהיה בדור של עקבת הדמשיכה, שהמשיח כבר מתחיל להופיע. היינו אומרים, איזה דברים טובים יהיו, גן עדן. זה לא נראה כך. אנחנו נראה עוד מעט, מה הרב קוק בונה לנו פה? למה הוא נקרא צופה לדורות? עולה דורות. אומרת הגמרא כך, אויבי איש אנשי ביתו, פני הדור כפני הכלב. זה מה שאני רציתי לתמידים הללו. פני הדור כפני הכלב, דבר מזעזע ונורא. למה חז"ל משווים את הדור? דור של גאולה. אומרים חז"ל, הדור כפני הכלב. ואין לכם השוואה יותר טובה, יותר עדינה, יותר סימפטית. מה המיוחד בכלב שחז"ל ישבו את הדור הזה לכלב? במקור מספר 3 מבאר רבי חיים מוולוז'ין. רבי חיים מוולוז'ין היה גאון הגאונים, תלמידו הגדול של הגאון מווילנה, הגר"א, והוא כתב ספר ביאור על אגדות הש"ס, והוא ביאר את האגדה הזו. ומה הוא כותב? בוא נקרא במקום מספר 3, בעקבות משיחה וכו', פני הדור כפני הכלב. פירש הגאון רבי חיים, רבי חיים מוולוז'ין, למה כלב? מה כלב כשמקים אותו נושך את המקל ולא שם לב למכה? כך יהיה לפני ביאת המשיח. אז קצת אנחנו מקבלים כיוון שונה, לא שונה, עומק למה שחז"ל אמרו, נכון? חז"ל אמרו פני הדור כפני הכלב. מה זה הדור כמו הכלב? חס ושלום. פני הדור, הפנים של הדור, המבט על הפנים הוא כמו מבט של כלב. מה ההקבלה הזו? מה יש בהקבלה הזו? אומר הגאון רב חיים מוולוז'ין כך, כולנו ראינו, יודעים מה זה כלב, כולנו יודעים איך כלב פועל. כשאתה מכה אותו במקל, הוא מסביר רב חיים מוולוז'ין, את מי הוא מנסה לתפוס? את המקל. הוא לא מתנפל על האדם, הוא מתנפל על המקל. כלומר, הכלב הוא לא מברר, הוא לא עוסק, הוא לא מטפל בסיבה הגורמת למכה הזו, למי שמכה אותו. תברר מי האויב שלך. תזהה את האויב ותקיע אותו. לא, במקל. אז הוא נשך את המקל. אז הוא קיבל את מכה. כך הדור. הדור שבעקבות המשיכה. מה הרב רצה להראות פה? מה אני רוצה להראות פה בזה? כשהרב דיבר במקור מספר אחד על שיחת היסוד הנחוץ וחוסר הכנה בתלמוד בשיטה, בבירור השיטה, לפני שאנחנו נכנסים לעשייה, נפגשים עם הגשמת הרעיון הזה, הופעתו בחיים. אם אנחנו שוכחים את היסוד ואת היסודות, הניח הרב קוק זצ"ל. איך להביט על הדור? איך להביט על התהליכים? באיזה עיניים? אם אנחנו שוכחים את היסוד, אז למה אנחנו יכולים להגיע? לאיזה מבט? של כלב. שאנחנו נסתכל על התופעות, על התהליכים, על השלבים ועל המשברים שבתוך השלבים הללו, ואנחנו נגיד וואי וואי איי איי, ונגיד עוד דברים על חלק, כמו שראינו בתוך, הרב מתאר את זה ויצא נגד זה, כן, חלק מהעם ישראל שהיה בתחילתו של התהליך, שדחה את כל החלוצים ואת כל התנועה הלאומית, הציונית, שהיא באה ממקורות לא של תורה. וכפי שאנחנו יודעים, שחלק מיראי השם, חרדים, כן? שדחו את כל התהליך הזה. היו נגד כל התהליך הזה. אומר הרב, זה בדיוק הנקודה. כששוכחים את היסוד, את מטרת היסוד, מה מגמתנו, איך אנחנו צריכים להביט על הדור, באיזה עיניים, באיזה מבט, אנחנו באים ויכולים לבוא לשפל, להשפלת הדור, להשפלת התהליך, לראייה שטחית, רגעית, רגשנית, אמוציונלית, ולא אלוהית, פנימית, עמוקה, אחדותית. ולהתעסק רק במקל, רק בתגובות, להיות תגובתיים, ולא להיות מטפלים. ולא לעסוק בעומק של התהליך הזה, ולא להיות בתוך התהליך הזה, ולא להיות בעיניים כאלו שנמצאות בתוך המעבדה הזו. ואז מה קורה? אנחנו משפילים את התהליך, משפילים את הדור, ואז יש נסיגות ויש משברים, ואז אומרים, אתם רואים? הנה, אמרנו לכם. אבל הרב לא היה מהמיואשים. כי כך אנחנו צריכים. רבותיי, כאן אנחנו, הרב כאן בירר, יסוד מאוד גדול שבעומק חז"ל הוא מתברר. השיטה ברב היא תורה שלמה שצריך להעמיק בה, להיות שרויים בה. ורק מתוך כך אתה יכול לקבל הכשרה להיות מוכשר ברבות הימים, לנתח ולטפל ולחשוף עמקים באומה הישראלית, בתהליך, ולהביא לו מזור ורפואה. כמו שערב בשיטתו, הראה לנו, מראה לנו, וקצת אנחנו נוגעים בזה. לא להיות כפני הכלב, אלא להיות בעלי תכונה אצילית, שהרעיון, שהתלמוד, בו קודם כל אנחנו עסוקים, אותו אנחנו מבררים, ומכוחו אנחנו ניגשים לברר ולפעול ולבנות את האומה, את התהליך, את כל מה שקשור לאומה. בכל המסע הזה שאנחנו נראה, אני מדלג למקום מספר 5, הרב קוק בא את היסוד הזה, רבותיי, את היסוד הזה, לשבת עליו ולהעמיק בו ולעסוק בו. זה לא איזה הרצאה יפה, זה תורה שלמה, איך בונים, איך צופים, איך מקדמים, איך פועלים, אם כן, בקידום התהליך של האומה, בשלבי גאולתה ותחייתה בארצה, וגם איך עושים הבחנה מבדלת בתוך התהליך הזה, בקשיים שלו, במשברים שלו, איך עושים הבחנה בין התהליך עצמו, פנימיותו, לבין איך שהוא מתגלה. הוא יכול להתגלות על ידי אנשים, תנועה של אנשים, קבוצה גדולה של אנשים, שהם על פי החושים שלנו, החיצוניים, השטחיים, הבשריים, כן? רחוקים מתורה, רחוקים מאמונה, מאוד. ובתוך התהליך הזה, אומר הרב, דווקא הם, שהם היו מתנועת ההשכלה, דרכם מתגלה ומופיע הערך הרעיון הלאומי. שהוא נראה בממדים החיצוניים שלו, ברובד החיצוני שלו, הוא נראה רחוק מתורה, רחוק מאלוקיות, ולכן אנחנו החרדים, כן, יראי השם, דחו את התהליך הזה, כי הוא נעשה על ידי אוכלי חזיר, כל מיני דברים כאלו שאנחנו שומעים, יודעים על זה. אבל אומר הרב, לא מביטים נכון כך. כי זה הבטא על המקל. ולא מה צמח, ולא מה הסיבה. מה האויב שלנו? מי האויב שלנו? זה אותם יהודים הם האויבים שלנו? או צריך לזהות קודם כל, כמו בצבא. לזהות את האויב, כי לפעמים אתה יכול להסתער, כן? על יד, ובכלל האויב לא נמצא שם. אתה יכול לתת מכת אש, והאויב בכלל לא נמצא שם. הוא נמצא בכלל במקום אחר. אז זה לא עניין טכני. זה עניין של איך אתה, איך, באיזה איכות אתה מביט על החיים. איזה עולם פנימי בנית. מה אתה קלט, אמר הרב קוק? שאיתו אתה תוכל לבוא מחוץ לבית המדרש, בחיים, בכל מערכות החיים ולקדם את התהליכים הפרטיים והכלליים. כי אומר הרב, זה מתוך המבט החיצוני על החיים, מבט השטחי הרגעי הסובייקטיבי. ולא כך אומר הרב במקור מספר 5, איך אנחנו צריכים להביט על הגאולה באורות התחייה פסקה לב. לא סתם פסקה לב, כי זהו הפרק, כי זו הפסקה שהיא לב הספר, היא לב הבירור שהרב בשיטתו, בתורתו, מעביר לנו. על מבט על התלמוד שגודל למעשה. אומר הרב, אני קורא יחד איתכם, אופייה של הגאולה. הרב, תדעו לכם, הוא פסיכולוג של האומה. הוא מנתח של העולם. הוא מנתח את התהליכים היותר עמוקים בדור, באומה, בעולם. שכל מטרת, כל המטרה היא הגאולה של האומה הישראלית. אופייה של הגאולה הבאה לפנינו, שראשית צעדיה הננו חשים ומרגישים. לפני 100 שנים הרב כותב את זה, כן? אנחנו חיים בדור שאחרי ששת הימים, יום כיפור וכו' וכו'. שראשית צעדיה הננו חשים ומרגישים, איפה היא נאבדת? איפה היא פועלת? איפה היא מתרקמת? בתוכיותה של כנסת ישראל. מתפתחת היא האומה בכל כוחותיה, מגדלת היא את רוחה, את טבעה, את עצמיותה. אינה מכרת עדיין את עומק הישות העליונה שהיא כל יסוד תקומתה. מה הרב אומר כאן? מה הוא בא ללמד אותנו? הרב אומר כאן שיסוד התחייה הוא ההתעוררות וההתחדשות איפה היא פועלת, איפה היא מתחדשת, בתוכיות החיים הפנימיים. שמה הפעולה במעבדה, בתוך המעבדה, שמה הגאולה נעשית. היא לא, על פני השטח אתה לא רואה כלום, או אפילו לא רק שאתה לא רואה כלום, אתה רואה דברים הפוכים לכאורה ממה שהתורה מצווה ואומרת לנו. זה הפוך על הפוך. כי על מה אתה מבית? איפה העיניים שלך נמצאות? איפה הלב שלך נמצא? האם הלב שלך נמצא במקום הנכון? האם העיניים שלך מסתכלות דרך המשקפיים, המשקפת הנכונה? או לא? כאן מדריך אותנו הרב איך תורה שלמה, שיטה שלמה, איך מביטים על הגאולה, על דורות הגאולה, איך צופים לדורות, איך צופים לדורות. ולכן אומר הרב, דעו לכם, הגאולה, אופייה של הגאולה, הוא לא מתחיל מהצדדים החיצוניים, הוא מתחיל מכפי שאומרים חז"ל בנדרים דף למת, טל אורות עליך, אורות, כן? זה לא סתם, לא בכדי, כן? דף למת עמוד ב', שמו של משיח קדם לבריאת העולם. אנחנו, אומר הרב, מביטים וצריכים להביט, וזו שיטתי, וזו הדרך שאנחנו צריכים ללכת בה, להביט על החיים, על הקוסמוס, על האנושיות, על התרבות, איך היא מביאה, איך היא מקדמת שלב אחרי שלב את האומה הישראלית בצעדיה בשלבי תחייתה. להביט, אומר הרב, משמו של משיח שקדם לבריאת העולם. לא מתוך העולם אתה יכול להביט עליו. אם אתה תבוא מתוך העולם, אתה מסתכל כמו כלב. זה קשה. דברים חריפים, אומר הרב. זה דברים חריפים. לא, לא רק הרב, הגאון מבין לא אומר את זה. אתה מביט כמו כלב. רק על המקל. אתה, אנחנו צריכים לבנות בקרבנו את הרעיון, את השיטה, את התלמוד שקודם למעשה. ולהביט ולהבין. ולהעמיק. בתהליך הזה שהוא עוד לפני שהעולם נברא. לא מתוך העולם ניגשים לתהליך הגאולה. אם אתה תיגש לניתוח של התהליך, תהליך הגאולה, כהיסטוריון, אתה לא, אתה לא רלוונטי. אתה לא התחלת לדבר על ההיסטוריה. אבל כשאתה תתחיל לקלוט, או יותר נכון, שזה ייקלט בנו, כן? סימן שאתה מתחיל להיות שייך למהלך הזה, באמת, ונתח אותו נכון, ולעשות את ההבחנה בין החטא לבין החוטא. שאין כאן רעים, ואין כאן חטאים, חוטאים, כלומר, יש כאן חטא, יש כאן התנהגות שמשהו הביא לה. אבל כל זה, מה, מי קרה? כשאתה תיכנס למעבדה הפנימית, שאני מראה לך, על הגאולה, אתה תסתכל, אתה תנתח ואתה תכתוב דברים אחרים. כי אתה תסתכל, אתה תיפגש עם דברים אחרים. אתה תיפגש עם העולם הפנימי העמוק הנשמתי, ששם הכל מתפתח, ואז אתה תדע לעשות הבחנה מבדלת, כמו במדע, כמו ברפואה, בין הצד החיצוני לבין הצד הפנימי. ואז תוכל לכלול בהכללה אחת אחדותית את כל המפלגות, את כל המגזרים, את כל הצדדים החברותיים, ואת כל התופעות, ותדע, כן, איך לרומם ולגלות את העומק שיש בתוך כל התופעות הללו. זה הוא יסוד היסודות שהרב קוק בא ומבאר לנו, באר, מגלה לנו, חושף לנו בשיטתו. זו שיטה שנקראת שיטה הכמוסה. זו שיטה הרזית, שהיא זר, שהיא הכתר. מי שקולט את השיטה הרזית הזו, הוא זוכה לכתר, לזר. ומי שלא קולט את השיטה הזו, אז זה הופך להיות זר. זה הופך להיות מנוכר, כל התהליך הזה. הוא הופך להיות מנוכר לתהליך. והוא רואה אותו כמנוכר, בעצמו. לכן, אומר הרב, אני מדלג ברשותכם למקור מספר 8. מה עלינו לעשות? וכשאני שואל את השאלה, מה עלינו לעשות? ישר, מה מתעורר בקרבנו? יאללה, להתחיל עם האדם לפעול. אבל אנחנו צריכים לקלוט טוב, לא זה מה שאנחנו עוסקים פה. הפוך! אנחנו רוצים לקלוט את השיטה שלנו. להיות ראויים, להיות זוכים, שאנחנו באנו לקלוט או שיקלט בנו היסוד של תלמוד שקודם למעשה. שהבנת הרעיון, העומק, שהוא המבט, שהוא ייתן לנו, שיתברר אצלנו, שיהיה חלק מאיתנו, הוא יתמע בקרבנו, והוא יהיה, הייתי אומר, המצפן, המצפון, המפה, מפת הדרכים. כן? בשלבי או בשבילי התחייה של האומה. ומה אנחנו קרויים? אומר הרב במקום מספר 8, קרויים אנו מיד. הרב קוק כותב את האיגרת הזו, איגרת חלק ג', איגרת חשובה ביותר למזרחי. כן? כל מילה פה זה עולם מלא, כפי שהקדמנו, איגרת תף קוף עין א'. אומר הרב קוק, קרויים אנו מיד לזרוק את הנשמה בהגבייה המכותבת הזאת, כדי שתהיה הגבייה הזו ראויה באמת לשמה, באופן שתרכוש לה מיד ולדורות את אותו כוח המושך הגדול, שיהיה יכול למשוך את האומה כולה, כולה, דגש כולה, לא רק מי שחושב כמוני, או מי שמשפלל אצלי בשטיבל שלי, או מי שנמצא איתי אצל אותו אדמור. כן? או מי שבעמותה שלי. כן? כולה, למשוך את האומה כולה אליה, מגודלם עד קטנם. לא רק בגיל. גם אנשים מרום האינטליגנציה עד הפרוליטוריון. האנשים הכי פשוטים. מכל המפלגות. הרב קוק כותב כאן, מכל המפלגות. אתם שומעים? מכל המפלגות. השדרות, הסיעות והפיזורים השונים. זו היא תפיסת האחדות הכוללת של הרב קוק. זו סופי הדורות. זו ציפייה לישוע. כשאנחנו, אומר הרב, נזרוק את הנשמה, נהיה, נעמיק בתלמוד שקודם למעשה, נעמיק ברעיון, נבנה שיטה, נעמיק בשיטה של הרב, של משנת הרב קוק. כן, כפי שאמרנו, כשהרב קוק ידבר על לזרוק את הנשמה, אנחנו נדע על מה מדובר. לא לזרוק את הנשמה ונשאיר את הגבייה, אלא זריקת נשמה. יש זריקת חיסון? זריקת נשמה אנחנו נדע. אנחנו זורקים עכשיו זריקה נשמתית. התהליך שאנחנו עוברים וחלק ממנו מאז שהתחיל למעלה מ-100 שנים, שעל פניו הנראה נורא והיום, כן? אומר הרב, הוא תהליך אלוקי עמוק, שרק מי שזוכה להיות, להבין ולקלוט, וזה נקלט בקרבו, הוא זוכה להיות חלק מכל התהליך הזה, ולקלוט אותו, ולהבין שהוא עוד לפני שנברא העולם. התהליך הזה שאנחנו חווים אותו, עוברים אותו, פועלים בו, בלי כיפה, בלי שם השם, ורחוק מזה. כי אנחנו קוראים, יודעים לקרוא שמות. והשם, כלומר, אני אתן עוד מילה, אני אוסיף, יודעים לקרוא שמות, כמו שהאדם הראשון ידע לקרוא שמות. והשם הוא מהות האדם, כפי שאומר המהר"ל. הוא מהות העניין. אנחנו מסתכלים על המהות. אנחנו מתרגלים להסתכל במבט פנימי על החיים, על התהליכים. וממילא כשהרב קוק אומר, אנחנו קרואים, הוא קורא לנו. אנחנו קרואים. לזרוק נשמה, כלומר, לנתח את התהליך, להתבונן על התופעות הללו, במבט נשמתי, מבט פנימי, מבט אחדותי. כשאנחנו נתרגל להסתכל באופן הזה, אנחנו נהיה אנשים אידיאליסטיים, אנשים כלליים, אנשים שאוהבים את האומה. כולה, ובאמת כולה, גם אם הילד הזה הוא שובב קצת, הוא עושה מעשה שובבות, אבל אני אוהב אותו, הוא אחי, כי אני לא מסתכל על המקל, אני מסתכל על המקור. אני אתמודד, אני אדרוש ממנו, אני יעמיק בדרכים איך להביא את התהליך, אותו לתיקון, לשוב, להכיר את עצמו, להיפגש עם העצמיות שלו. אבל מתוך אהבה גדולה, מתוך שייכות. וכך הוא יימשך. לא, אני לא אמשך אותו בגלל שאני רוצה שישוב בתשובה. הוא מעצמו יימשך. כי הוא יקלוט. כי הוא ירגיש, הוא יחוש שיש כאן נשמה שמדברת. ואת זה במקור מספר 9. הרב, ורק הרב, יכל לומר את זה על עצמו. אנוכי, במקור מספר 9, אנוכי, הנני עושה את שלי. הרב קוק אומר, מעיד על עצמו. אנוכי, הנני עושה, תראו גם איזה ביטוי, לא אני, אני זה, יש לי מקום, לא אנוכי, ענווה, הנני שליחות, עושה את שלי, את מה שמוטל עליי, איזה גודל, ידעתי, אני דווקא מתוך עבד דם קדוש של עמת הקודש, מתוך ענווה גדולה, הרב גם יודע מה כוחו, יודע מה שליחותו, הוא לא מבטל את עצמו, כי הוא יודע שיש לו שליחות עולמית, הוא שתול, הקדוש ברוך הוא שתל אותו בעולם. ידעתי כי למחיה שלחני השם. הוא ממשיך, יוסף הצדיק, למחיה שלחני. למחיה שלחני השם אל אדמת הקודש, ואני מוסיף אל דורות הקודש, אל התורה הזו, להאיר לדורות את המבט. את הצפייה, את הציפייה, לבנות להם תורה שלמה, לבנות מפת דרכים. והנני מוצא לעצמי חוב קדוש, לדבר כפי רוחי הפנימי, הדגש הוא פנימי, שליחות, לא אני בא מתוך איזו תפיסה של איזו תורה חדשה שהמצאתי. אלא זה המבט של אורו של משיח, שקדם לבריאת העולם. וכשאני מביט מתוך רוחי הפנימי, אני רק מתמלא אהבה גדולה, מסירות. וכפי שאומר המסילת ישרים, אלו הם הרואים האמיתיים, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם, שהם חושבים רק על כבוד, חושבים ומתננחים על כבוד הקדוש ברוך הוא, כבודו של מקום, כבודו של האומה, כבודו של ארץ ישראל, כבודו של הגאולה והעולם כולו, גאולת העולם כולו. לכן מדברים, לכן הרב אומר, מרוחי הפנימי אני מדבר. בעבור שמו הגדול ועבור עמו ונחלתו, ועוד אקווה לדבר, לברר הדברים. שיזכני, בעזרת השם.